שלום למאזינים ולמאזינות, שמחים שוב לפגוש אתכם כאן עם פרק נוסף בפודקאסט של אוגמנט, נגישות מידע ותקשורת.
איזה כיף להיות פה.
בפרק הזה נעסוק בשאלה מה קורה למקום של האדם כאשר מערכות בינה מלאכותית כבר מסוגלות לייצר טקסט, רעיונות ותוכן במהירות עצומה.
כן, וזו אולי השאלה של התקופה שלנו עכשיו.
לגמרי. ותראי, כדי להתחיל, אני רוצה שנחשוב על סצנה שכאילו מוכרת היום כמעט לכל מי שמחזיק סמארטפון. אתה יושב בערב, המסך מואר, הפיד רץ כזה במהירות, ופתאום מופיע איזה סרטון קצבי בטיק טוק או באינסטגרם, איזה יוצר תוכן נמרץ, עם איזה מיקרופון איכותי וחיוך סופר בטוח, שמבטיח לנו הבטחה שעד לפני כמה שנים נשמע לנו כמו איזה מדע בדיוני מוחלט.
מה הוא אומר שם בדרך כלל?
הוא אומר משהו כמו, כך תקימו עסק מאפס, תכתבו תסריט לסרט באורך מלא, ותייצרו קמפיין שיווקי מושלם בתוך פחות מ-24 שעות, ובחינם. הכל בעזרת בינה מלאכותית.
כן, הסרטונים האלה. הם פשוט בכל מקום היום.
נכון, הם שוטפים את הרשתות ומציירים איזו מציאות חדשה כזאת, מציאות שבה המאמץ האנושי הפך לכאילו מיותר לגמרי.
אשליה של קסם אוטומטי.
כן, אשליה מושלמת שהמכונה מסוגלת לעשות הכל, מניהול אסטרטגי דרך יצירת אמנות, ואנחנו פשוט אמורים לשבת לאחור ולשתות קוקטייל בזמן שהכל קורה לבד.
תשמע, ההבטחה הזו, כמו שהיא משתקפת בסרטונים הוויראליים האלה, היא באמת תופעה מרתקת בפני עצמה.
למה בעצם?
כי היא מייצגת שלב מאוד מסוים, שלב כמעט פסיכולוגי, בקומת האימוץ של טכנולוגיות חדשות. יש מודל מקצועי מאוד מוכר של חברת גרטנר, שנקרא מחזור ההייפ, והשלב הזה שאתה מתאר עם הסרטונים המוגזמים, מוגדר שם כפסגת הציפיות המנופחות. זה הרגע הזה בזמן שבו כל החדשנים והמאמצים המוקדמים, אותם אנשים שחיים על הקצה הטכנולוגי, מובילים שיח שהוא אופטימי בצורה חסרת גבולות.
הכל אפשרי, הכל קל, הכל בחינם.
בדיוק. אבל המציאות, כמו תמיד, היא הרבה יותר מורכבת.
כמו תיאור ממש מדויק לתחושה הזאת שנוצרת כשאתה מבקש מאיזה צ'אטבוט או מודל שפה לכתוב לך אימייל חשוב לעבודה או איזה מאמר.
ומה אתה מקבל?
אתה מקבל חזרת טקסט שהוא אומנם, כאילו תקני לחלוטין מבחינה דקטוקית, אין בו שגיאות כתיב, אבל הוא מרגיש כל כך פלסטי.
כן, פלסטי, גנרי, ופשוט חסר נשמה.
בדיוק. אז האם, תגידי, לשם אנחנו הולכים עכשיו? להבנה שהטכנולוגיה היא מדהימה, אבל היא ממש לא כל יכולה?
חד משמעית לשם. תראה, ההתפחות הזו נובעת מהפער העצום שמתחיל פתאום להתבאר. פער בין היכולת הטכנית הפשוטה להפיק תוכן לבין יצירת ערך אמיתי.
זאת אומרת, ארגונים מתחילים לקלוט את זה?
בהחלט. ארגונים מסחריים, מוסדות אקדמיים, אפילו יוצרים עצמאיים מתחילים להפנים שיש תהום של ממש בין הקלות הבלתי נתפסת שבה מערכת פולטת לך איזו טיוטה ראשונית, לבין היכולת להפיק תוצר עם עומק.
משהו שאשכרה מזיז למישהו.
בדיוק. לייצר מילים זו כבר לא בעיה, זה זול. האתגר החדש הוא ליצור משמעות. זה פה בדיוק נכנס המקור שאנחנו הולכים לצלול אליו היום.
כן, המאמר המרתק הזה שקראנו.
נכון, המאמר שנקרא הרוח במכונה, ומה שמעניין פה זה שהמאמר הזה נכתב בעצם מנקודת מבט של איש רוח, לא של איזה מהנדס תוכנה בסיליקון ואלי שסופר פרמטרים במודל.
נכון, וזה משנה את כל התמונה. כי פתאום, כשאתה מסתכל על ה-AI מהעיניים של הומניסט, מישהו ששם את החוויה האנושית במרכז, מתגלה לנו תמונה מאוד מורכבת על המגבלות של המכונה.
נכון. וזה מוביל אותנו לשאלת המתח המרכזית פה.
שזו בעצם השאלה שמרחפת היום מעל כל תעשייה ומעל כל אולפן יצירה, האם הנוכחות המסיבית של כלי הבינה המלאכותית היוצרת אומרת שזה הסוף של היוצר האנושי.
או שאולי ההפך הוא הנכון.
בדיוק. אולי דווקא עכשיו, כשאנחנו בעצם טובעים בתוך איזה ים אינסופי של תוכן גנרי ומשוכפל, דווקא עכשיו הערך של אותנטיות אנושית, של משהו עם שריטה, משהו עם אינטליגנציה רגשית, פשוט יזנק לשמיים.
כן, אולי האנושיות עצמה הופכת פתאום ליתרון התחרותי הכי יקר והכי נדיר שיש.
וואו. טוב, בואי נפרק את זה. איך בעצם המאמר מתמודד עם הטענה הזאת?
אז כדי להתמודד עם זה, המאמר טוען שצריך קודם כל לנקות את השולחן מכל מיני מושגים שגויים שיש לנו על איך שהמכונה בכלל עובדת. אנחנו נוטים לחשוב שהמכונה קורא טקסט, או שהיא מבינה אותנו, או שהיא יצירתית כשהיא כותבת שיר.
וטכנית, זה לא מה שקורה שם בכלל.
ממש לא. המציאות הטכנית היא אחרת לגמרי. הבינה המלאכותית היוצרת היא פשוט בנויה על מודלים הסתברותיים עצומים. כשהיא כותבת, היא בעצם עושה תהליך של זיהוי דפוסים.
סוג של חישוב סטטיסטי, כאילו.
כן, היא סורקת כמויות אדירות של דאטה ומשלבת אותן מחדש. קוראים לזה תהליך של רקומבינציה. היא פשוט מחשבת ברמה דיוק מטורפת מהי המילה הבאה שהכי סביר שתופיע עכשיו.
אין לו חוויית חיים, הוא לא, הוא מעולם לא נשבר לו הלב, אז כשהוא כותב את המילה בדידות או אהבה, אין מאחורי זה כלום.
חונות של כאב פיזי או של התמודדות עם אובדן, ומכיוון שאין לה את אלו, היא לעולם לא תייצר אמפתיה אמיתית.
אוקיי, אבל תרשי לי לאתגר אותך רגע פה.
בבקשה.
כאילו, אם אני קורא טקסט באינטרנט, והוא טוב לי בתור צרכן, למה שחוסר התודעה של איזה שרת יעניין אותי? למה שזה יעצור את המהפכה הזאת?
שאלה מצוינת, והתשובה של המאמר לזה תמונה בחוקי הכלכלה הכי בסיסיים שיש. לדינמיקה הזו קוראים השוק החדש ישן.
מה זה אומר בעצם?
תראה, כאשר טכנולוגיה הופכת תהליך של ייצור תוכן למשהו שזמין לכולם ובעלות אפסית, התוצר עצמו עובר קומודיטיזציה.
הוא הופך לסחורה.
בדיוק, הוא הופך לסחורה זולה. פעם כדי לכתוב טקסט רהוט או לייצר איור מדהים, היית צריך כישרון וזמן ומאמץ. אז היה לזה המון ערך.
ברור.
היום, כשכל ילד עם סמארטפון יכול לייצר תמונה בשניות במידג'ורני, הערך של התוצר הבסיסי הזה פשוט צונח לאפס. ההיצע הפך לאינסופי.
וכשההיצע הוא אינסופי, הכלכלה הרי תמיד מחפשת את הדבר הבא שהוא נדיר, נכון?
נכון מאוד. זה בדיוק השוק החדש ישן. בעולם שבו כל השלד הבסיסי של הטקסט מיוצר על ידי אלגוריתם, מה שיהפוך למשאב הכי נדיר והכי מבוקש זו המקוריות, הקול הייחודי והרגש.
אז השוק אשכרה ישלם יותר על מגע אנושי?
חד משמעית. השוק יעריך ויגמל כלכלית את האנשים שיודעים להשתמש ב-AI כמכפיל כוח, אבל מנווטים אותו עם איזה חזון אנושי ומשקל רגשי שהמכונה פשוט לא מסוגלת לחכות.
תשמעי, כדי להוריד את כל התיאוריה הזאת לקרקע, המאמר מביא כמה דוגמאות סופר מעניינות, ואחת מהן היא מתעשיית הקולנוע.
כן, עולם הקולנוע זה מקרה מבחן מעולה.
הוא מביא את סטיבן ספילברג, ותחשבי על זה, מבחינה טכנית, המודלים של היום יכולים לנתח כל פריים בודד בסרטים שלו, נכון?
לגמרי.
את המבנה של התסריט ברשימת שינדלר. הכל הרי דפוסים ותבניות. אז למה, למרות הכל, אנחנו לא רואים איזו בינה מלאכותית שלוקחת את הנתונים האלה ומייצרת מחר בבוקר שובר קופות שמרתק מיליונים ועושה לנו צמרמורת כזאת בגוף?
כי הפער הזה, וזה לב העניין, הפער הזה חושף את הגבולות של ההסתברות הסטטיסטית. תראה, הכוח של ספילברג הוא לא טכני.
הוא לא רק איפה לשים את המצלמה.
ממש לא. הכוח שלו תמון בהבנה העמוקה של הנפש שלנו, ביכולת שלו להנחות את הרגשות של הקהל, מתוך איזה חיבור מאוד אינטימי לחוויות החיים שלו עצמו.
המאמר מדבר שם על החוויות ילדות שלו, על טראומה.
כן. ספילברג שואב מהתחושות ילדות שלו, של פליאה או אולי נטישה ופחד. המוטיב שלו זה אנשים רגילים בנסיבות יוצאות דופן. ו-AI, מה לעשות, אינה חובה דבר.
היא לא פוחדת מדינוזאורים.
היא לא פוחדת מכלום. היא יכולה לנתח שסצנה עצובה דורשת נגיד מוזיקת כינורות ותאורה עמומה. אבל כשהיא תייצר אותה, זאת תהיה רק סימולציה. סוג של חיקוי של רגש.
זה ייראה נכון, זה יישמע נכון, אבל משהו שם ירגיש ריק.
כי אין עולם פנימי לשאוב ממנו.
זה מזכיר לי עוד דוגמה שהכותב מביא שמדברת יותר על אזורים של שפה ודיאלוג. הוא מדבר על קוונטין טרנטינו.
או, טרנטינו זה קלאסי.
כן, קחי למשל את הדמות של ג'ולס בספרות זולה. הדיאלוגים שם הם הרי הרבה הרבה יותר מסתם חילופי מילים שמקדמים את העלילה.
ברור, הוא מדבר שם על גאולה, על מוסר, בתוך סיטואציה אבסורדית לחלוטין של אלימות.
נכון, וכשאנחנו צופים בזה, זה מרתק אותנו, כי זה לא ליניארי. בני אדם הם מבולגנים, מלאים בסתירות, וכאן המכונה קורסת, נכון?
בדיוק. הדיאלוגים של טרנטינו מכשילים את מודלי השפה, כי דיאלוג אנושי הוא מלוכלך. יש בו שתיקות, עמימות, אפור, ומודל AI שואף תמיד לממוצע ההסתברותי.
הוא רוצה להיות בטוח.
הוא רוצה להיות בטוח, נכון, כדי לא לעשות טעויות. וכשהוא מנסה לכתוב דיאלוג כזה, זה יוצא מסורבל, רובוטי, בלי החספוס האנושי הזה, כי הוא מנסה לסלק כל אי-ודאות.
איזה קטע. כאילו, המכונה שואפת לסטטיסטיקה המושלמת, אבל היופי של בני האדם הוא בדיוק בסטייה מהסטטיסטיקה, במקום הלא צפוי.
זה מנוסח נהדר.
תודה. וזה ממשיך אפילו מעבר לסגנון דיבור אל המצפן המוסרי. המאמר מזכיר גם במאים כמו קלינט איסטווד או קווין קוסנר.
נכון, שהם יוצרים שמחפשים כל הזמן לפרק סטריאוטיפים, להציב פגיעות, לחפש איזו אמת היסטורית או מוסרית.
ולבינה מלאכותית שבנויה עם חסמים והנחיות בטיחות מאיזו מעבדה, אין באמת מצפן מוסרי משלה, היא לא חובה חרטה, אז היא לא יכולה לנסות לתקן עוול חברתי מתוך דחף. היצירה נשארת, כמו שאמרת, זיוף מלוטש.
והזיוף המלוטש הזה, הוא מוביל אותנו להשלכות הרבה יותר רחבות, כי אם המכונה מייצרת סימולציות מדהימות, בלי הבנה אמיתית, מה זה אומר על המבנה של שוק העבודה שלנו?
פה אנחנו מגיעים לחלק אולי קצת מפחיד במאמר.
לגמרי. מה שנקרא שם שממה של מקס הזוהם.
כן, השממה התעסוקתית. תראי, המאמר מזהיר שאותן משימות שהן מבוססות כללים, הדברים השבלוניים יותר, שלא דורשים חשיבה מקורית אלא הרכבת נתונים, פשוט יהפכו לאוטומטיים.
והערכות הן שעד 50% ממשרות הכניסה בסכנה.
משרות כניסה זה בעצם איך שצעירים מתחילים את הקריירה, צוברים ניסיון, ואם המכונה עושה את כל העבודה השחורה הזאת, קשה מאוד להיכנס לתעשייה. נוצר קוטב שוק נוראי.
אבל, וזה אבל חשוב, צריך לשאול האם אנחנו לא קצת חוזרים פה על ההיסטוריה.
הרי בכל מהפכה תעשייתית נכנסו לפאניקה.
אז אנחנו פשוט עומדים בפני טרנספורמציה. אופי העבודה פשוט ישתנה.
זה הניתוח של המאמר. אנחנו הולכים לקראת מושג שנקרא משרות הצווארון החדש. משרות חסינות AI.
זה דורש סט כישורים שונה. לא מי שיקליד את הפרומפט הכי מהר, אלא מי שיש לו חשיבה ביקורתית, פיתוח נרטיבי עמוק, שיקול דעת אנושי ומוסרי. מנהלי שיווק אסטרטגיים, נגיד, או מבקרי הטיות באלגוריתם.
זאת אומרת, העבודה לא תיעלם. האדם פשוט יצטרך לעלות רמה מאיזה קלדן או מבצע משימות למנהל משמעויות.
כן, מנהל משמעויות זה תיאור קולע מאוד. ומשם, אתה יודע, הדיון במאמר עוזב את הכלכלה וצולל פנימה למחוזת פילוסופים ותרבותיים מאוד עמוקים.
כן, הוא מביא הקשר מדהים מסרט האנימה המפורסם, הרוח במעטפת, Ghost in the Shell.
סרט פסיכי לחלוטין.
חד משמעית. שזה סרט שחוקר עולם שבו גם הגוף וגם התודעה יכולים להיות מוחלפים בחלקים מלכותיים. והשאלה שמעדדת שם היא, מה בעצם נשאר אנושי כשהמעטפת סביבנו היא דיגיטלית לחלוטין? איפה הרוח בתוך המכונה?
והשאלה הזו מקבלת היום משמעות שהיא ממש קיומית.
כי היום זה כבר לא מדע בדיוני.
נכון, זה לא פילוסופיה בסרט, זו סכנה מיידית לדרך שבה אנחנו בכלל מבינים את המציאות. תחשוב על סכנות של הנדסת תודעה.
את מדברת על דברים כמו דיפ פייק ופייק ניוז?
בדיוק. כשאלגוריתם יכול לייצר סימולציית מציאות מושלמת, או קמפיינים שמותאמים ספציפית לפרופיל הפסיכולוגי שלך, גורמים פוליטיים יכולים לנצל את זה כדי לשחוק את האמון שלנו לגמרי.
וכשהכל נראה אמיתי ומשכנע, האמון הציבורי מתפרק. אז איך להזזל חברה דמוקרטית יכולה להתגונן מול זה? מה קווי ההגנה שלנו?
המחבר טוען שההגנה המיידית היא קודם כל אוריינות מדיה וחשיבה ביקורתית.
לא לקחת כלום כמובן מאליו.
כן, לעבור מצריכה פסיבית לאקטיבית. אבל ההגנה העמוקה יותר, החומה הפצועה שלנו, היא בדיוק היחזות באותה רוח ממעטפת.
זאת אומרת, החיפוש שלנו אחרי משהו אנושי.
לגמרי. ככל שהאינטרנט יתמלא בתוכן סינתטי פלסטי, ככה צורך שלנו, בני האדם, לחפש סיפורים עם פגמים, קול אותנטי ואמפתיה אמיתות רק ילך ויתעצם. אנחנו נחפש את האדם שמאחורי הטקסט.
אז כשאנחנו לוקחים את הכל ומסתכלים קדימה לסיום, בעצם עולה מסר מאוד ברור מכל הדבר הזה לגבי הערך שלנו.
כן, המסקנה המסכמת היא שהתחרות מול הבינה המלאכותית לא תוכרע על ידי מי שמקליד יותר מהר, אלא על ידי מי שמסוגל לרתום את הטכנולוגיה תוך שמירה על המרכיבים הבלתי ניתנים לשכפול.
שזה הדמיון, האמפתיה שלנו והכוונות האתיות שלנו.
זה היתרון הבלתי מעורר שלנו, הניצוץ היצירתי הזה, היכולת ליצור משמעות מכלום.
וזה בעצם משאיר אותנו עם מחשבה אחרונה באמת מרתקת מהמאמר.
איזה מן?
המחשבה שבעידן שבו מכונות כותבות קוד ומנתחות נתונים ועושות הכל כמעט באופן מושלם וטכני, אולי העתיד הכי מזהיר לא שייך דווקא לטכנולוגים, לאנשי המחשבים, אולי זה דורש מכולנו לחזור להיות קצת יותר פילוסופים, משוררים ואנשי רוח בתוך עשייה יומיומית שלנו כדי להביא את הערך המוסף הזה.
מסכימה איתך לגמרי. אי אפשר להחליף את הרוח האנושית.
לחלוטין. תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות שהיו איתנו גם בפרק הזה. תודה שהזנתם לפודקאסט של אוגמנט, נגישות מידע ותקשורת. להתראות בפרק הבא.